אותו יותר מאוחר. בזה סיימנו פרק י', למעשה אפשר לומר ש בלענו גם את פרק ח', זה חלק מהתוצרים, זה איזשהו פרק סיכום, אבל בכל אופן נראה אותו בפנים כדי שלא נדלג עליו. אז נראה כרגע פרק ח', שמואל ב', באיזשהו שלב ויחר, כן, ויח דוד את, את פלישתים ויחניהם, ויקח דוד את מתג האמה מיד פלישתים. מתג האמה זה נראה הדבר הזה ששמים לסוס כדי להנהיג אותו, כלומר שלקח מהם את ההנהגה. בפרק המקביל בדברי הימים, במקום מתג כתוב ויקח את גת. נציץ רגע מלפרק י' ז' או משהו. פרק י' ח', זה הפרק המקביל מיד אחרי תפילת דוד. ויחן ויח דוד את הפלישתים ויחניהם ויקח את גת ובנותיה מיד פלישתים. גת הייתה כמובן בירת הפלישתים. גת מזוהה היום בתל צפית, אני רוצה לכם לנסוע בכביש מתל הזיקה לכיוון צומת כפר אברהם וצומת ראם, יותר מאוחר בדרך עוברים את יער חרובית וקצת אחר כך יש פנייה לתל צפית, שם כתוב תחנת הכוח צפית, זה קצת לפני כפר מנחם. אם פונים שם דרומה אז יש שם תל גדול נקרא תל צפית, שהוא כנראה, כלומר יש שם היום חפירות שמורות די בבירור שזוהי גת הפלישתית. אם במקום לפנות שם שמאלה, כלומר דרומה, תפנו ימינה, יש שם כביש כתוב רק ממקוף משהו, לא, כלומר מחנה צבאי, לא, אני לא זוכר את המספר, אבל אם נוסעים קצת בכביש הזה, הוא לא מדי ארוך, מגיעים אחר כך לדרך רכב, ואם ממשיכים בה לא הרבה, מגיעים לעקרון העתיקה. כלומר השביל עצמו, כלומר דרך הרכב עצמה, ממשיכה בפיתולים כאלה או אחרים, בשבירות כאלה או אחרות, עד קיבוץ רבדים, שאליו ניתן להגיע גם דרך כביש 3, כלומר הכביש שעולה מצומת ראם לכיוון צומת נחשון. קיבוץ רבדים הוא כמובן עקר לשם אחרי שהיה כאן בגוש עציון, הוא היה בתחום שהיום נמצא קיבוץ ראש צורים, כלומר שם היו גם אין צורים וגם רבדים. כשנכנסים בראש צורים הולכים קצת שמאלה, מיד אחרי השער הולכים קצת שמאלה, זה קיבוץ רבדים והוא עקר לשם. ובין רבדים לבין המקום שאני אמרתי נמצא תל עקרון. גת ועקרון מוכרות לנו מנדודי ארון האלוהים, וגת הייתה כמובן העיר הפלישתית העיקרית. בנוסף לשתיים האלה יש לנו כמובן אשדוד, אשקלון ועזה, שהם ערי חוף על הים, אבל שתי ההתפשטויות פנימה היו כאמור שכנות של זו לתוך השפלה הפנימית, זה גת ועקרון. ברגע שדוד לקח את גת, אז הוא הסיר את השלטון מיד פלישתים, והוא הפך פה להיות השלטון המרכזי. ויח את מואב, וימדדם בחבל, השכב את המעשה, וימדד שני חבלים להמית, ולא החבל לאחיות. ותהי מואב לדוד לעבדים נושאי מנחה. אנחנו כבר דיברנו על כך שהייתה בגת נקמה גדולה, בגלל שמלך מואב הרג את בני משפחתו של דוד, כשהוא הנחה אותם אל מלך מואב, כשהוא ברח משאול. אבל כפי שעולה מן המזמור בתהילים, אז כנראה שבחזית המזרחית הלאה הזאת שהתגבשה נגד דוד אחרי המלחמה עם בני עמון, חזית של לא פחות מתשעה עמים, אז אחד מהם, אחד העמים האלה היה גם המואב, גם הם באו לעזור. ואז דוד כשנכנס בהם כבר נכנס בהם חזק מאוד, כאמור השאיר מהם רק שליש. בתי מואב לדוד לעבדים נושאי מנחה. בשלבים יותר מאוחרים הם קמו מחדש ויצרו את האומה שלהם. אני רוצה רק כאן להעיר, כן, כאן נכבשת מואב, להלן בפרק הבא תיכבש גם עמון, שני המקומות האלה ייכבשו, ואך טבעי לעשות שם את מה שעשה לימים יוחנן הורקנוס כשכבש את אדום ופשוט גייר את כולם בגיור כפוי, את האדומים. זה לא היה מאוד מוצלח, עיין ערך הורדוס, וגם אחר כך גם להרבה צרות, פשוט הצרה הייתה במקום להיות חיצונית הפכה להיות צרה פנימית, אבל הייתה צרה. אצל עמון מואב נאמר במפורש בתורה שלא לגייר אותם, ולדעתי, לעניות דעתי, זוהי המשמעות של עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. כלומר, ההבדל היסודי בין עמוני ועמונית או מואבי ומואבית, שנשים כשהן מתגיירות, כל אחת מתגיירת לביתה והולכת ונישאת לבעל ונטמעת בפנים. אבל אצל גברים זה בדרך כלל איזשהו גיור קבוצתי, כן, שכולל את כולם. ולהכניס את עמון ואת מואב על אופיים הקשה והבלתי רצוי לתורה, להכניס אותם כעוד איזשהו שבט בתוך עם ישראל, זה בדיוק מה שהתורה רצתה שלא יהיה. זה בדיוק מה שהתורה רצתה שלא יהיה, ולכן אמרה שלא לקבל אותם כגרים. ואז הפסוק שמופיע לנו כאן, שלמדנו כבר פרק י', ויך דוד את הדד עזר בן רחוב מלך צובה, ולכתו להשיב ידו בנהר פרת. וכלומר, כשעשה יחד עם ארם נהריים, קראת איתם ברית נגד דוד עצמו. וילכו דוד ממנו 1,700 פרשים ו-20 אלף איש רגלי, ויעקר דוד את כל הרכב ויותר ממנו 100 רכב. כלומר, דוד לא רצה להחזיק צבא הרכב אצלו, עיקר את הרכב כמו עיקר את פרסות הסוסים, והפך את הבהמות לבהמות עבודה, פרסות סוסי רכב ולפרסות מיוחדות, והוא עיקר אותם והפך את הסוסים להיות פשוט בהמות עבודה, אבל הוא לא רצה להחזיק צבא הרכב, שזה מה שנאמר, לא ירבה לו סוסים. שם נאמר לו יש יבטא מצרים, אבל דרך הטבע יש כבר הרבה סוסים, אז הולכים להתמחות במצרים, בתיקון שלהם, איך לוקחים את זה, איך מובילים את זה, ולאט לאט סוחפים את המצרימה, והוא לא רצה להחזיק צבא רכב. שמו בנו כבר החזיק צבא רכב. העובדה שדוד לא החזיק צבא רכב, היו לזה כמובן משמעויות רבות. החזקת צבא רכב דורשת צבא קבע מקצועי. ברוב התקופות שהיה צבא רכב מקצועי, אז פשוט עשו זיגויים, שכירי חרב, ואז כשמלך מחזיק אצלו צבא שכירים גויים, ומחזיק המלך גם את השלטון יותר חזק, בגלל שיש לו אנשים שנשמעים לו, בגלל שהם מקבלים ממנו משכורת, זה דברים שיש להם משמעויות רעות ורעות מאוד, ודוד לא רצה את זה. ואז בתבוא הרם דמשק לעזור להדד עזר מלצבא, ואיך דוד והרם 22 אלף איש, זאת המלחמה הגדולה שדיברנו עליה שהייתה בחילם בצפון הגולן, ושקראנו עליה בשבוע שעבר גם את מזמור שמחת בתהילים, אם אתם זוכרים, עם כל ההשוואות למעמד הר סיני. וישם דוד נצבים בהרם דמשק, ודיע הרם דוד לעבדים עושה מנחה, ויושע אדוני דוד בכל אשר הלך. ויקח דוד שתי עזב אשר היו את לעבדי הדד עזר, הדד עזר ועבדיהם ירושלים, ומבטח ומבירותי ערי הדד עזר, לקח דוד, לקח המלך דוד נחושת הרבה מאוד. כאן עדיין לא נאמר למה הוא לקח את זה, זה יאמר בפסוקים הבאים, יאמר בצורה יותר מפורטת בדברי הימים, תכף נראה את זה, כן? של מה?
ואין מנחתו לא שער, אנחנו מכירים את זה מקין והבל. אבל לקרוא פה את הפסוק הוא לא מבס לדוד מצבים ברם, אבל יש לביתי הרם לדוד לדוד.
רגע, לא הבנתי, נושאי מנחה, למה אתה משווה את זה?
כלומר, זה חלק אחד של פסוק.
כן קשור.
זה כן קשור, אז מה הקשר בעצם בין
ה... דוד כובש והופך את כולם להיות נתיניו. וזוהי דוגמה למה שהשם משה את דוד בכל אשר הלך. כלומר שהוא ניצח בכל המלחמות האלה והפך אותם להיות עבדים נושאי מנחה.
מה זה נושאי מנחה?
נושאי מנחה, כלומר לא מדובר פה על עבדים במובן שהם עובדים אצלו בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, אלא שהם מביאים לו מנחה, כלומר שהם כפופים למרותו. זה משמעות, זה שמדי שנה הם צריכים להביא מנחה לדוד, זה אומר שהם מקבלים את מרותו, מרותו הפיקודית העליונה על כל האזורים.
אז סמך הפסוק של בקין והבל, שאין מנחתו לא שעה, נראה לי שיש קשר בין מנחה לבין לשון שעייה.
לבין לשון שעייה.
כן, ויושע.
ויושע, מנחתו לא שעה. זה מעניין, אני לא רואה לאן ללכת עם זה.
כן,
יכול להיות, מעניין, אבל אני לא רואה... בסדר, יכול להיות, שצריכים לך פה באיזשהו כיוון. ויקר דוד את שלטי עזב אשר היו את לבדי עד עזר והביא מבטלו ובטח ומבירותי הרי עד עזר, לקח המלך דוד נחושת הרבה מאוד. וישמע אתו עם מלך חמת, הנה נמצאת יותר בצפון מערב, היום מזהים אותה עם חומס, לא ברור, אבל עיר מוכרת היום, לא בהמשכים טובים. וישמע אתו עם מלך חמת כי יקד דוד את כל חיל עד עזר, וישלחתו את יורם בנו אל המלך דוד לשאול לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בעד עד עזר ויקהו, כי איש מלחמות אותו היה עד עד עזר, ובידו, כלומר בידו של יורם, היו כלי כסף וכלי זהב וכלי נחושת, גם אותם הקדיש המלך דוד לאדוני עם הכסף ועם הזהב אשר הקדיש וכל הגויים אשר כיבש. מכאן אתה למד מה הוא עשה גם עם שלטי הזהב שמופיעים קודם ועם הנחושת שהוא הביא מבטח ובירותי הרי עד עד עזר, כלומר את הכל הוא הקדיש להשם. את זה אנחנו תכף נראה יותר בפירוט בדברי הימים. מהרם המואב דאמון פשטים ומאמלק ומשלל עד עד עזר ברחוב מלך צובה. ויעז דוד שם בשובו מהכות את ארם בגי מלח. מה זה ארם בגי מלח? איך מקים את ארם בגי מלח? גי מלח זה כמובן ים המלח. איך מקים שם את ארם?
באו לעזור לאמור.
מה?
באו לעזור למואב.
לא, אבל במקרא, לא פעם ולא פעמיים, אנחנו נראה את זה, כן, ארם. אני פשוט מוסיף כאן את זה. כלומר, ארם ואדום, כן, כלומר, השיבולים הרכות שפרעו חלם עליהם נקראות גם השיבולים הדקות, כן, כלומר, ואליסף בן רעואל נקרא גם אליסף בן דרעואל, ואני יכול עכשיו להביא רשימה גדולה מאוד של מקומות של ריש ודלד מתחלפות במקרא, ואנחנו נראה את זה. הדבר הזה הוא חשוב גם בגלל לשון חז"ל, כאשר את המילה ארם אני יכול להחליף ברומי, וגם כאן אם אני הופך את זה לכאן אז רומי הופכת לאדום, כן, בכלל. כמובן, לא רק קשר האטימולוגי, זה גם קשר היסטורי, אבל אנחנו לא עוסקים כרגע בתקופת הבית השני, אבל דברים כאלה יש לנו הרבה במקרא, אולי נציץ באחד מהם. תסתכלו במלאכים ב' ט"ז. כאן זו אולי הדוגמה הבולטת ביותר. פסוק וב, פרק תזיין, פסוק וב. בעת ההיא ישיב רצין מלך ארם את אילת לארם, כאן זה ממש ארם, זה רצין מלך ארם שגר בצפון, והוא מגיע עד אילת, כלומר כובש את דרך המלך, זה הדרך שהולכת על גב ההר בגלעד ומגיעה עד אילת, וינשל את היהודים מאילות, ואז, מה כתוב? כתוב, והארומים באו אילת, והקריזה והאדומים באו אילת. אתם רואים שזה יכול להתחלף. שני הדברים האלה, כאן גם שני התכנים נכונים. מכל מקום היה שם באדום מצבים, בכל אדום שם מצבים, ויהי כל אדום עבדים לדוד. ושוב נאמר, ויושע, וישם דוד באדום מצבי, ובכל דבר שם מצבי, ואני כל אדום, על ילדים, ויושע, אדוני, את דוד בכל אשר הלך, כאן אתה לא תוכל לעשות את הקשר הזה עם המנחה, כן, בין השעה לבין המנחה, אבל זה כתוב. דוד על כל ישראל, והי דוד עושה משפט הזכה לכל עמו, את כל ההמשך אנחנו עוד נראה, אני רוצה קצת לדבר על הפסוקים האלה, הדברים מפורטים קצת יותר, תזכרו פה את המילים, גם את מה שאמרנו על ארם בגי מלח, נציץ רגע בפרק י"ח בדברי הימים, הפרק המקביל דברי הימים א', שם כל נושא הקדשה להשם בכלל בעצם דברי הימים הוא הרבה יותר ברור. ושם נראה רק את ההתחלה. בפרק י"ח פסוק ז', במקביל אלינו, ויקח דוד את שתי עזיו אשר היו על עבדי עדד עזר ויביאם ירושלים, ומטבחת ומכון הרי עדד עזר לקח דוד נחושת רבה מאוד, בה עשה שלמה את ים הנחושת ואת העמודים ואת כלי הנחושת. כלומר, כמו שאמרנו, הכל הוקדש להשם, וממילא ברור גם מה הוא עשה עם כל הדברים האלה שהוא הקדיש להשם, כן? כל הקדשות האלה להשם נועדו בסופו של דבר לצורך הכנת המקדש. כלומר, למרות שהנביא אמר לו שהוא לא יבנה את המקדש, אבל הוא לא ראה את עצמו בגלל זה פטור מהכנות. כן, כלומר, מה שניתן הוא בינתיים הכין. וישמע תוהו מלך חמת, שם היה תוהים, כי יקע דוד את כל חיל הדד עזר מלך צבא, וישלח את הדורם בנו, אלא מלך דוד ישאלו לשלום ולברכו על אשר נלחם. בדד עזר ויקהו כאיש מלחמות תוהו היה דד עזר וכל כלי זהב וכסף ונחושת. כלומר, כאן הוא נקרא בעל השם הזה, כדאי לדבר על ההבדל הזה, בנו נקרא כאן הדורם, אפילו בשמנו נקרא יורם. מה הסיפור הדרך שאנחנו יכולים לספר אם כן? הדורם זה הדד רם. הדד רם. כן, קיצור של הדד רם. הדד הוא האל הארמי. כן, אנחנו מכירים גם את המלכים בין הדד והדד עזר, הם כולם על שמו. אני למשל מעריך שאליעזר שבא מדמשק, כן, להיות עבדו של אברהם, אז אברהם כמובן החליף לו את השם מהדד עזר לאליעזר, נכון? מסתבר. וכאן דוד עושה דבר דומה, ואת השם הדד רב או הדורם הוא מחליף ליורם. כלומר, הבן מגיע אצלו, זה מה שנקרא אצלם בני התערובות. כלומר, כשמלך אחד נותן את בנו שיגדל בחצרו של המלך האחר, הוא בעצם רואה את עצמו כמלך וסל של מלך העל, כן? כלומר, של מלך המלכים. ואז הוא נותן את בנו, ואז דוד כמובן מגייר אותו באיזושהי רמה של גיור, ומחליף את שמו מהדורם ליורם. כן, כלומר, זה סיפור הדרך שיש לנו כאן בהבדל השמות האלה. ובהמשך אנחנו עם פסוק י"ב, ואבשי בן צרויה היכה את אדום בגי מלח. כאן אתם רואים שמה שפרשנו, מה שהיה כתוב בשמואל, היכה את ארם בגי מלח, הופך כאן להיות במפורש, היכה את אדום בגי מלח. 18 א', אותו מספר, ויזם אדום מצבים וכו'. כן, כלומר, זה מה שהיה לנו כאן. ובכן, ניתן לומר בסיכום הזה שדוד פחות או יותר כובש עד נהר פרת, יכול להיות אפילו שעד החידקל, שהרי הוא נלחם גם בארם נהריים, אבל אותנו מעניין הפרת יותר מאשר החידקל, משום שהתורה רואה את נהר פרת כגבול הצפון מזרחי של ארץ ישראל. כיוון שהוא כבש גם את אדום, ושוב, לא להתבלבל עם הגבולות שלנו. הגבולות שלנו הם גם שלא כמו התפיסה ההיסטורית, וגם לא כמו התפיסה הגיאוגרפית, מהבחינה הזאת. אמנם הגבול בינינו לבין ירדן הוא נראה גבול טוב, נחל הערבה. נחל הערבה הוא הגבול. ואז אנחנו קוראים הרי אדום למה שאנחנו רואים ממזרח כשאנחנו נוסעים על כביש הערבה. ולדבר הזה אנחנו קוראים הרי אדום, זה גם נכון, אבל זה ראייה חלקית. כלומר, אם אנחנו נצייר את זה, אז הרי אדום זה הדבר הזה, אם אנחנו משתחררים לרגע מגבולות הארץ כפי שהם היום, אז אנחנו קוראים לדבר הזה הרי אדום. כאן זה כבר מתקים הרי מדיין, יש שם איזשהו שקע קטן, פחות או יותר ליד תימנה, פחות או יותר יש איזשהו שקע, מתחילים לעלות הרים קצת יותר נמוכים, והם נקראים הרי מדיין, ולהם ציירתי את האדום, אבל זה לא רק זה, כאן אומנם עובר השבר הסורי-אפריקאי, אבל כל האזור הזה של הנגב, מה שנקרא הר הנגב. זה גם כן חלק מהרי אדום, זה חלק מהדבר הזה, וגם מה שנקרא כאן, קוראים לזה היום ההר הגדול. כלומר, הרי סיני, בחלק הדרומי של סיני, כל אזורי הטיולים בסיני, אני חושב שאני כבר לא טיילתי שם, נכון? אבל המקומות האלה כמובן היום נהיים שריפים ואל-קאידה, אבל במקומות חשובים מאוד בכלל היסטורית ויפים מאוד, וניתן לגלות שם שרידים יהודיים מעניינים מאוד. כל האזור הזה הוא בעצם הרי אדום, כלומר כל שלושת הגושים האלה שציירנו הרי אדום, וכשהתורה מדברת על דרך הר סעיר היא מתכוונת כמובן באזור הזה, כאן גם נמצאת העיר סעירה, כן, ויש לנו גם הר סעיר, כלומר זה הכל נמצא בהר הגדול, שם וכל החישייה הזאת יוצרת לנו את הרי אדום, כך שכשדוד כובש את אדום, זה בהחלט יכול להיות, באופן עקרוני לא מוכר המציאות, שהוא הגיע גם עד נהר מצרים. נהר מצרים, אנחנו בדרך כלל מזהים אותו עם היובל עם היובל המזרחי שלו, שהוא מקביל היום לתעלת סואץ. היובל המזרחי. ואז פירוש דברים שדוד פחות או יותר בשלב הזה משלים את גבולות ההבטחה שנאמרו בתורה מנהר מצרים עד נהר פרת. חשוב להדגיש שהכיבוש הזה מנהר מצרים ונהר פרת לא כולל את עקירת התושבים משם. הוא כולל שלטון. וזה גם מה שהתורה התכוונה, כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם, בוא לכם יהיה, מן המדבר והלבנון ועד הנהר נהר פרת. כלומר, יהודים מתיישבים שם, והם חלק מהממלכה היהודית, אבל בהחלט באזור הזה יכולים לגור גויים, וזה לא מפריע לאף אחד, אבל השלטון הוא שלטון, שלטון יהודי. נגיד ככה, וזה כמובן חשוב מאוד. למעשה, אם אנחנו מסתכלים בגלובוס, אנחנו יכולים להבין את התופעה ההיסטוריוגרפית הפשוטה והמובנת מאליה, אבל כל אימת שגבולות ארץ ישראל היו פחות או יותר גבולות ארץ כנען, פחות או יותר כמו היום, פלוס מינוס, אנחנו קצת יותר דרומה מארץ כנען. ארץ כנען לא כוללת את הנגב, אבל כוללת את לבנון. כלומר, אנחנו נמצאים בחלק המרכזי כמובן זהה לארץ כנען, אבל אנחנו משוכים דרומה. אבל כל אימת שהגבולות היו פחות או יותר ארץ כנען, אז ממלכת ישראל לא הייתה ממלכה עצמאית, היא הייתה מדינת חסות, כמו שהיום. היום פחות או יותר אנחנו נמצאים בימים שהם אולי חבלי הלידה של מדינת ישראל שמשתחררת מלהיות מדינת חסות. כן, כלומר אמא שלה הולכת ומתה בעת הלידה הזאת, כן, ומתפוררת ונעלמת. ואני לא חושב שישאר ממנה הרבה, לא הרבה זמן. אבל מדינת ישראל בגבולות האלה היא מדינת חסות, כן, הגבולות האלה הם לא יכולים להיות גבולות של מדינה עצמאית. אי אפשר לדבר על מדינה עצמאית שכותבים את השם שלה על הים, וכשהערבים כל היום קוראים את השם שלה על הים ואומרים שזה בעצם המקום שאנחנו צריכים להיות. וגם בימי הבית הראשון וגם בימי הבית השני, כשאלה היו הגבולות והיו תקופות שהיו הגבולות, אז ממלכת, אז הממלכה היהודית הייתה מדינת חסות או של ארם או של מצרים או של אשור או של בבל או של אני לא יודע מה, כן, פרס, מדי וכל מה שאתם רוצים. כלומר, הגבולות שבין נהר מצרים לנהר פרת, אם תסתכלו בגלובוס, זה לא משהו מאוד גדול. מדינה בגודל פחות מבינוני. כלומר, צרפת או אלג'יריה או לוב עדיין, ומצרים תישארנה עדיין הרבה יותר גדולות מבחינת השטח שלהם, מאשר הדבר הזה מנהר מצרים לנהר פרת. כשאנחנו מדברים על האימפריה הפרסית, אז מי, אז הגבולות האלה מנהר מצרים לנהר פרת, אז זאת הייתה חשדרפנות אחת מתוך 120 החשדרפנויה. זה לא משהו מאוד גדול, אבל זה מאפשר להיות מדינה עצמאית, מבחינה כלכלית, מבחינה פוליטית, מבחינות אחרות. היא נמצאת במרכז, דרכה ניתן להוביל כל מיני דברים. זה דבר שיכול להוות יחידה פוליטית עצמאית, וזה מה שקורה עם דוד כאן. כלומר, מה שחשוב יותר מהשטחים שהוא קיבש כאן, זה העובדה שבאחת הפעמים היחידות, ממלכת היהודים הייתה ממלכה עצמאית במלוא מובן המילה. לא עצמאות, מה שאנחנו קוראים היום עצמאות. זה עצמאות ברפון מאוד מאוד מוגבל, אלא ממש ממלכה עצמאית. ממש ממלכה עצמאית. ממלכה שלא יושב איזה שח חוץ של הגרון שלה ומוצץ לה את הדם, אלא ממלכה ממש עצמאית. כלומר, גם בעצמאות אנחנו חלקים בשתי דרגות. בדרגה הנמוכה, אז מדינת היהודים יכלה להיות עצמאית גם בארץ כנען, אבל בדרגה הגבוהה, רק בגבולות הרחבים יותר, כמו שזה נראה כאן, כמו שהיה חלום הבית הלאומי בזמן השיר שתי גדות לירדן, זו שלנו שם גם כן. כלומר, הצהרת בלפור. בואו נגיד כך. נשוב לעניין שלנו. כאן יש פסוקי סיכום, וזה גם כן אחת הראיות למה שאני כבר אמרתי, שהפרקים כאן לא בדיוק כסדרה. יש כאן מגילות מגילות והדברים נכתבים, כל מגילה בסדר שלה. וכאן יש לנו פסוקי סיכום, נוכיח את זה עוד. וימלוך דוד על כל ישראל, פסוק ט"ו. וימלוך דוד על כל ישראל, כן, קודם כל ויכול אדום עבדים לדוד. כאן אנחנו רואים את קיום מה שאמר יצחק לעשיו, ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבוד. ואז וימלוך דוד על כל ישראל, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. כלומר, ההתעצמות הגדולה לא מנעה אותו מלעסוק גם במשפט וצדקה כמו שצריך. ויואב בן צרויה על הצבא, והושפט בן אחילוד מזכיר. שוב, מזכיר זה לא מה שאנחנו קוראים היום מזכיר. הביטוי מזכיר לא בדיוק ברור מה המקצוע הזה, אבל המילה זיכרון במקרא קשורה מאוד לענייני משפט, ולכן לא ייפלא ששמו של המזכיר הוא יהושפט. כלומר, מהנחה שיכול להיות בהחלט קשר בין השמות לבין התפקידים. ואני מזכיר לכם לגבי ראש השנה, שיום הזיכרון פירוש הדברים יום המשפט, וברכת זיכרונות זוהי ברכת המשפט, ובריות בו ייפקד ולהזכירם לחיים ולמוות, זה לשופטם לחיים ולמוות. ויש כמובן עוד ראיות רבות מאוד במקרא, אולי לכן נקרא יהושפט. כלומר, איזה משהו כמו היום תובע כללי או יועץ משפטי, אני לא יודע, מישהו אחראי על מערכת המשפט. וצדוק בן אחיטוב ואחימלך בן אביתר כהנים. כלומר, יש בתקופה הזאת עדיין שני כהנים, אחד זה אחימלך בן אביתר, כלומר מבני אלי, כלומר, מזרע איתמר, צדוק בן אחיטוב, זה כמובן מזרע אלעזר. הרשימות מופיעות לנו בדברי הימים. ושריה סופר, ובניהו בן ינדב, והקריטי והפליטי, ובני דוד כהנים היו, משפט לא כך ברור, אבל הכוונה בעלי תפקידים. הפסוקים האלה בעצם מהווים פסוקי סיום של מגילה. עכשיו, פרק ת' מתחילה מגילה אחרת, ואז אמרנו כבר את הדבר הזה שהמגילות לא מתייחסות אחת שנייה. מבחינה כרונולוגית בצורה כזאת, אלא באיזושהי צורה כזאת, כלומר, לא ברור מה לפני מה, מה אחרי מה, וגם הכפילות של פרק ח' עם פרק י' במלחמות, זה אומר שבעצם יש כאן שתי מגילות שונות, שבאחת תכתב כך ובאחת תכתב כך, אין פה סתירות, אבל בסך הכל יש לך פה צירוף מגילות. אני יודע שאני אומר דבר, משהו שמעין ביקורתי, אבל אני לא רואה בזה בעיה, ונראה את הראיה לכך, תסתכלו בפרק כ'. זה מיד אחרי סופו של מרד שבע בן בכרי, פרק כ' פסוק כ' ג', ויואב אל כל הצבא בישראל, ובניה בן יהוידע על הקרתי ועל הפליטי, ואדורם על המס, ויהושפט בן החילוד המזכיר, ושבא סופר וצדוק ואביתר כהנים, וגם עירה יעירי היה כהן לדוד. אתם רואים שיש כאן סיום מעין הסיום שדיברנו עליו קודם, נכון? ואכן כאן באופן ברור מאוד מסתיימת מגילה. כאן מסתיים, הייתי אומר, או לפחות נסתיים לפחות החלק העיקרי של ספר שהייתי מגדיר אותו בלשון נביאים אחרונים, ספר נתן. כן, כל סיפור ירושלים, המקדש, דוד ובת שבע, החטא ועונשו וכולי, ספר נתן. ויהי רעב ימי דוד שלוש שנים, שנה אחר שנה, חזרנו לתחילת ימי דוד, וזה בעצם מגילת גד, ניתן לקרוא לה. כן, כלומר, אתם רואים, זה סיום גם מה שקראנו כאן בפרק ח', נראה כסיום של מגילה לטובת העניין הזה. בסדר. כן.
יש
כאן
בעצם שתי מגילות של נתן.
סליחה?
יש שתי מגילות של נתן. יש את המגילה של ירושלים, של המקדש והארונית, שמסתיימת במה שקראנו עכשיו, ויש את המגילה השנייה שמסתיימת אחרי בת שבע וכל המרידות. אם יש שני סיכומים, כאילו באמצע סיפור של נתן.
שתיהם של נתן. אבל
שתי מגילות.
אבל שתי מגילות, זה מה שהיית. מה?
רק להבין מה אמרת.
כן, כן. אמת, אמת ויש. בואו נראה פרק ת', אני לא יכול בדיוק לדעת למה הוא שייך, אבל זה פרק שבעצם מקדים את מה שיופיע לנו במרד אבשלום. נראה את זה, נקרא אותו, ויאמר דוד, אחי יש עוד אשר נותר לבית שאול ויעשה עמו חסד בעבור יהונתן. כן, איפה הדבר הזה מתחיל, למה הוא שייך, איפה הייתם תוקעים אותו?
אה?
הייתי שולח אותו למקום אחר? מה? אני הייתי רואה זה יותר כפרק עוקב לפרק כף א', שוב שאמרנו זה פרק קדום, פרק כף א' פרק, אמרתי שאם אמרתי כבר יותר מפעם אחת, אני חושב שאם היה לי מספריים הייתי גוזר אותו. כן, אין לי מספריים, אני לא יכול למצוא פרקים במקרא, אבל אם היה לי מספריים הייתי גוזר. כן. פרק שקשה עליי מאוד, ואני מקווה שנגיע אליו כמה שיותר מאוחר, אבל אין לי כוח אליו. אבל בכל אופן, מה שמתואר בפרק ההוא, יש שם שני דברים סותרים. מצד אחד יש שם גמילות חסד הקרונה עם עצמות שאול ועצמות יונתן, וקוברים אותו בקבר בצלע, בקבר קיש אביו, כלומר מציעים אותו את עצמותיו השרופות, צרפו אותם, שנקברו תחת האשל ביבש גלעד, ומביאים אותו לנחלת אבותיו. ומצד שני יש שם הריגת בני שאול על ידי הגבעונים, ושם כשנהרגו בני שאול על ידי הגבעונים, אז יש מקום לשאלה, ויאמר דוד אחי יש עוד נותר לבית שאול ויסעים אחרי ועבור יונתן. לא לגמרי ברור הקשר, יש קשר בשני הפרקים, זה עולה שם, כי שם כבר כתוב שחמל על מפיבושת, וזה כנראה איפשהו מקושר באמצע הדברים האלה. ולבית דוד עבד ושמו, ולבית שאול עבד ושמו ציווה, ויקראו לו אל דוד. ויאמר המלך אליו, אתה ציווה ויאמר דמלך. ויאמר המלך, אפס עוד איש לבית שאול ויעשה עמו חסד אלוהים. ויאמר ציווה אל המלך, עוד בן לי יונתן נכה רגליים. ויאמר לו המלך איפה הוא, ויאמר ציווה אל המלך, הנה הוא בית מכיר בן עמיאל בלא דבר. כן, בלשון חז"ל זה היה כתוב בצורה אחרת. איך זה היה כתוב בלשון חז"ל? באלף. כן. מי אמר? כן, נכון. לכן זה היה כתוב באלף, וישלח המלך, תכף נסביר למה אני מחייך. וישלח המלך דוד ויקחהו מבית מכיר בן עמיאל מלא דבר. ויבוא מפיבושת בן יונתן בן שאול אל המלך, ויפול על פניו וישתחו. ויאמר דוד מפיבושת, ויאמר הנה עבדך, ויאמר לו דוד אל תירא, כי עשה יושב עם חסד בעבור יונתן אביך, והשיבותי לך את כוסדי שאול אביך, ואתה תאכל ללחם על שולחני תמיד. וישתחו ימי עבדך, כי פנית אל הכלב המת אשר כמוני. ויקרא המלך אל ציווה נער שאול ויאמר אליו, כל אשר היה לשאול וכל ביתו נתתי לבית אדוניך. ועבדת לו את האדמה, אתה ובניך ועבדיך והבאת, והיה לבין אדוניך לחם ואכלו, ויפרוש בן אדוניך, יאכל תמיד לחם על שולחני, ולציווה 15 בנים ו20 עבדים. ויאמר ציווה אל המלך, ככל אשר יצווה אדוני המלך את עבדו, כן יעשה עבדך, ויפרוש תאכל על שולחני כאחד מבני המלך. זה כמובן כבר תשובה של המלך אליו. כלומר, יש כאן משפט מורכב. חצי הראשון אומר ציווה, וחצי השני אומר מלך. למפיבושת בן קטן ושמו מיכה, וכל מושב ויציבה עבדים למפיבושת. למפיבושת יושב בירושלים, כי על שולחן המלך תמיד הוא אוכל, והוא פיסח שתי רגליו. כן, כלומר, נזכר את מה שהיה לנו בתחילת הספר, בתחילת שמואל ב', ויליונתן, בן שאול, בן נכה רגליים, בן 5 שנים, סליחה, בן 5 שנים היה לראש שמועת שאול ויונתן מישראל, ותישאהו אומנתו ותנוס ויהי בחוזה ויפול ויפסח ושמו מפיבושת. בואו נעשה קודם כל הכרה עם השם מפיבושת. אני מעריך שאף אחד פה לא היה קורא לבן שלו מפיבושת, כן, לא שם יפה, אבל יש שם גם שם איש בושת, נכון? אנחנו רואים שזה כבר קיים במשפחה. בדברי הימים הם נקראים כמובן בשמות אחרים. נראה את זה מריב בעל ואש בעל. כן? כלומר, הם נקראים בעל ובעל, בשביל הכל זה כמו אדון. כלומר, זה לקרוא על שם השם. כן? קראו להשם בעל. תקופה מאוחרת יותר אומר הושע הנביא והזרותי את שמות הבעלים מפיה ולא ייזכרו עוד בשמה. אבל יכלו לקרוא להשם בתואר בעל, אדון, כמו שאומר שרה, ואדוני זקן, ובעברית שלנו הייתה אומרת הוא בעלי זקן. כלומר, כן. מה? זה
קשור לעבודה זרה בעל?
זה לא חייב להיות קשור לעבודה זרה. זה לא חייב. שם אדון והשם בעל הם שמות דומים. אין סיבה. גם השם אדון זה לא השם המקורי שלו. כלומר, זה איזשהו כינוי שאנחנו נותנים, זה לא חייב להיות עבודה זרה. שלב מסוים זה יתקבע יותר כשם עבודה זרה. אבל זה לא תמיד היה ככה. קח את המושגים שדה בעל. כן, שזה שדה שמצפה לגשמים. ואני מזכיר לך שהבעל היה אל הפריון ואחראי על הגשמים. כלומר, יש לנו כל מיני מושגים כאלה שנותרו בעברית, ובהחלט המילה בעל יכלה להיות מילה שהשתמשו בה לדברים קשרים. אנחנו מוצאים דברים כאלה הרבה בכל מיני דברים, שמילים משלב מסוים מתחילות להיות מילים פסולות ובלתי אפשריות. אם מישהו יקרא לעצמו היום בשם המקוצר יהושע, זה יישמע נורא בעיון. נכון, מסכים? יהושע בן יהוצדק נקרא יהושע, והוא לא מתבייש בשם הזה, כי זה היה עוד לפני אותו האיש, נכון? כלומר, שמות אחר כך הופכים להיות, בגלל פלוניו, בגלל אלמוניו, הופכים להיות שמות לא... לא טובים, והשם בעל בהחלט יכול היה להיות שם טוב.
הרב,
בשלב מסוים המקרא עקר את השם בעל בגלל שהוא שם עבודה זרה והפך אותו לשם בושת, מה שמוכר לנו מאוד. אם אנחנו קוראים בשמואל ב', תסתכל בפרק י' ב', בי' א', בפרק י' א', פסוק כף א', מי יקע את אבימלך בן ירובשת, הלא אישה השליך על הפלח רכב מעל החומה וימות בטבץ, למה ניגשתם על החומה? כלומר, ירובשת, כמובן, הוא ירובעל, כן? השם ירובעל, שנקרא בו גדעון, היה בהחלט שם טוב, הוא נקרא בשם ירובעל, אבל אנחנו רואים בשלב מסוים שכופר את זה לירובשת, ואותו דבר, את אש בעל הוא הפך להיות איש בושת, ואת מריב בעל, להיות מפיבושת. כן, מי רוצה לשאול פה? מה? בסדר. ובכן, לעניין שלנו זה השם מפיבושת, והוא כמובן נפל והתפסע. והוא נמצא בבית מחיר בן עמיאל בלא דבר. לא דבר נמצאת במרומי הגלעד, כלומר ליד יבש גלעד, ואלה המקומות שזכרו את חסדו של שאול, כאשר הציל את תושבי הגלעד מתגרת ידו של נחש מלך בני עמון. ומכיר בן עמיאל מכיר לו את הטובה הזאת, והוא מגדל את הבן הפיסח אצלו בבית. וכאשר דוד לוקח את המלכות, אז בית שאול פוחדים ומנסים להצניע את עצמם כמה שיותר. כשמפיבושת מגיע לדוד, הוא בהתחלה לא יודע מה דוד רוצה לעשות לו, אולי הוא רוצה לחלות אותו גם כן. אבל דוד זוכר את חסדו של יונתן ונותן לו את הנחלה. אני רוצה לומר איפה אני קושר את הסיפור הזה לסיפור של פרק א'. מה שקורה כאן זה דבר נורא. פסוק מפורסם מאוד, אני אקרא אותו במשלי, אני שרוצה יכול לפתור בפרק למד. פסוק כף א', תחת שלוש רגזי ארץ ותחת ארבע לא תוכל שאת, תחת עבד כי ימלוך ונבל כי יסבע לחם. זה פחות או יותר הפסוקים שאנחנו מדברים עליהם כאן, עבד כי ימלוך ונבל כי יסבע לחם. מה יכול להיות יותר חמור לאדם מזה שמי שירש את נחלתו הוא עבדו, כן, ציווה עצמו שהוא עבד, הוא מחזיק 20 עבדים, כן, כלומר יש לו 15 עבדים ו-20 עבדים והוא מחזיק קריאה שלמה. הוא עבד והעבד מושל כאן באחוזת אדוניו. כן, יש כאן אולי אם שמו באמת מפיבושת, אז משהו מעין עבד משכיל ימשול בבן מביש. כן, שום בושת, אבל כמובן זה לא דבר ראוי ולא צריך להיות ככה. ומה שקורה בפרק א', ששאול חוזר להיקבר בנחלת אבותיו, וזה באמת הזמן כדי להעביר את הנחלה הזאת מן העבד ולהחזיר אותה אל המשפחה ולהקים שם המת על נחלתו. לא העבד יכול להקים שם המת על נחלתו, אלא כמובן הבן יכול להקים שם המת על נחלתו. וכאן זה השלב שבאמת דוד משיב את הנחלה אחרי ששאול ויהונתן נקברים בה, שדוד משיב את הנחלה הזאת, נחלת קיש, למפיבושת. מפיבושת עצמו איננו יכול לעבוד והוא יושב על שולחן המלך, אבל כל הפירות שעושה השדה ניתנים מעכשיו לבעל השדה. כלומר ציווה שעד עכשיו החזיק את המקום כאילו הוא בעלים, מחזיק את זה אב כסוכן הבית, כעבד. אני מעריך שהוא לא מרגיש מעניין הזה מאוד טוב, וזה יבוא לידי ביטוי במרד אבשלום. אבל כאן הוא נאלץ לעשות את זה בפקודת המלך. כן, אני קודם ככה הזכרתי משהו קצת בקריצה את מדרש חז"ל שדורש על מחיר, שדורש על ציווה, שסיפר לשון הרע על מפיבושת. שאמר, הנה הוא בית מחיר בן עמיאל בלא דבר, כלומר, בלא שום דבר, בלי תורה, ודוד מוצא אותו בבית מחיר בן עמיאל מלא דבר, כלומר, מלא דבר, כלומר, מלא תורה, כלומר, שהיה צריך לדעת דברים הניכרים, חזה בה, היה צריך לראות דברים הניכרים בציווה, שהוא משקר על מפיבושת. לא משנה כרגע, אני חושב שלא בעיה לראות בגדול את מדרש חז"ל, כלומר לראות שציווה הוא אחד שקשה מאוד להאמין לו, קשה מאוד להאמין לו כשמדובר על מפיבושת, ופלא גדול שדוד האמין לציווה אחר כך ולא ראה בעצם שזה הכל איזשהו תרגיל כדי להחזיר אליו את השדה. כאן ציווה ועבדיו ובניו הופכים להיות עבדים של מפיבושת. כן, כן, אני רואה את הדמיון הזה, אבל זה שוב, זה אותה תשובה כמו שנתתי מקום לדוד, זה לא משהו בדמיונות שאני יכול לעשות את המשהו, אלא אם כן יש לך רעיון, אני לא רואה, אני... אינני יודע מה אני יכול לעשות. בסדר, כל השאר כבר למדנו, וממילא אין מנוס מלצלול עכשיו לתוך הבור העמוק של פרק י' א'. ויהי לתשובת השנה, לעת צאת המלאכים, וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישראל, וישחיתו את בני עמון, ויצורו על רבה, ודוד יושב בירושלים. כל המרקחת הגדולה הזאת, וכל הסכנות הגדולות שעמדו לפניהם, וכל המלחמה בחילם, וכל המפקד, וכל המגפה, הכל התחיל מהסיפור של חנון מלך בני עמון, והנה הגיעה השעה כדי למקום בו, וכששב השנה לעת צאת המלאכים, מושג מקראי מוכר, לא אהוב ובצדק, אבל לעת צאת המלאכים הכוונה בחודש האביב. המלאכים, זה הזמן שמלאכים היו יוצאים למלחמות. מלחמות כיבושים, כל שנה היה תאריך, יוצאים למלחמות כיבושים, כן, איפשהו. נראה שחיי אדם יפקר בעניין הזה, אבל ככה המלאכים היו עובדים כאן למלחמה הזאת, אותה סיבה. אבל האביב זה זמן טוב, כלומר הבוץ מתייבש מצד אחד, הבארות מלאים מים מצד שני, השדות מלאים תבואה, לא הייתה מערכת לוגיסטית להביא אוכל ומים ממרכזי המזון במדינת המקור. יוצאים למקום רחוק, אז צריכים למצוא שם את הלחם ואת המים, והאביב זה זמן טוב, התבואה מתחילה לצמוח, והמים בבארות, האדמה יבשה, מזג האוויר טוב, מאפשר בהחלט להתחיל במשחקי מלחמה. הלשון כאן היא נראית לשון חשודה, וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישראל. כלומר, אם שלח את כל ישראל, אז מה פירוש שלח את עבדיו עמו? אני מעריך שאולי מה הסגנון הזה רומז, שזה קרה בהדרגה. כלומר, הוא בהתחלה שלח את דוד ואת עבדיו עמו, אמר, טוב, כבר ניצחנו את כולם, יחד עם כל ישראל, אפשר לשלוח את כל ישראל הביתה, ועכשיו לשלוח רק את צבא הקבע, כלומר, את עבדי דוד למלחמה בני עמון, בני עמון, ארץ קטנה, ומספיק עוד פעם צבא הגיבורים כדי לכבוש אותה לבד. הרי אז צבא הגיבורים נכנס לבעיה בגלל שמלך בני עמון שכר את כל מלכי הצפון, נכון? עכשיו זה כבר לא היה, אז הוא יכול לשלוח את עבדיו עמו, וזה הכל. וכשכתוב כאן וישחית את בני עמון ויצורו על רבה, מה שזה אומר מבחינתי שהמלחמה כנראה הסתבכה. מלחמה כנראה הסתבכה. ואז לאט לאט דוד צריך להתחיל לשלוח את כל ישראל ולשלוח יותר ויותר אנשים. אחר כך בסופו של דבר דוד עצמו הגיע עם ישראל, אבל בשלב הזה כנראה העסק הסתבך. ובאמת אנחנו נראה, וחלק גדול מכל הסיפור המאוד מאוד עצוב הזה עם בת שבע ועם אוריה, כנראה נובע מהסתבכות במלחמה, והמלחמה הזאת מתארכת ומתארכת 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 הרבה מעל למה שהיה צפוי. אלה דברים שאנחנו עוד נתקל בהם, ואני רק אומר אותם כאן, כיוון שכאן כבר יש רמזים למה שקורה, וישחידו בני עמון ויצאו ארבה, ודוד יושב בירושלים. כן? מה? כן, זה המשפט הבא שלי, יש כאן מלבים אולי? תודה. אני אגיד, המלבים זה לא, המלבים הוא לא פירוש מוכרח, אבל הוא ללא ספק פירוש מעניין לצורך העניין הזה, אני אקרא אותו. המלבים תופס את העסק הזה, הוא הלך להשפיץ, הלך לצד, אין חובה לקרוא כמו שהמלבים קורא, אבל הקריאה שלו כאן בהחלט, בהחלט מעניינת. הייתי אומר, ויהי לי תשובת השנה, אני קורא כאן את המלבים, ירמוז, שימו לב ללשון של כמובן גדול בתורה והוגה דעות במאה ה-19, ולראות איך הדברים האלה משקפים על על 100 שנה אחר כך, פשוט מרתק. קשה להאמין שאיש מבית מדרש במזרח אירופה יכול לחשוב במושגים כאלה, אבל עובדה. כן. ירמוז שעל ידי שישב המלך בביתו ולא הלך בעצמו ללחום מלחמת השם, בא מעשה שלידו, ולבל תאמר שהיה יגע ורופא ידיים מהמלחמה הקודמת, אמר שהיה לתשובת השנה, כלומר היה לו זמן לנוח. ולבל תחשוב שלא היה עת ראוי לצאת מפני הקור והגשם, אמר לעת צאת המלכים. מה אתה יושב לעת צאת המלכים? כי היה בחודש סיוון, אני יודעתי ניסן, כי היה בחודש סיוון שכל מלכי ארץ יוצאים ופניהם בקרב. ולבל תאמר שהייתה מלחמה קטנה שאין כבוד המלך לצאת בה מעצמו, אמר כי שלח את יואב את שר הצבא ואת עבדיו שהם כל שרי החיל והגיבורים ואת כל ישראל, ובזה היה ראוי שילך מלכם לפניהם, והם השחיתו את בני עמו ויצאו על רבה שזה נשחת זמן רב, ובכל זאת ודוד יושב בירושלים ולא בא לעזרת השם בגיבורים. ויהי, כן, זה הפסוק הבא, ויהי לעת ערב ויקום דוד, נקרא את הפסוק, מעל משכבו ויתהלך על גג בית המלך. ויהי וגם בביתו לא היה טרוד בצורכי העם, כי קם ממשכבו לעת הערב, הוא כבר אמרו חזר, כשהיה סועד סעודת עצמו היה ישן עד תשע שעות, כשהיה סועד סעודת מלכים היה ישן עד הערב, ואם כן סעד סעודת מלכים הוא מתענג בתענוגים, וגם אחר כך לא עזק בצורכי ציבור, רק הלך לטייל על גג על גג בית המלך, ובזה בא לידי עבירה שראה אישה רוחצת ולא עצה מנב מרות רע, הגם שראה מעל הגג באופן שהוא צריך לכוון ולראות. כן, כלומר, בואו נגיד, המלבים מושך, אותה, המלבים מושך את הדברים לקצה, הייתי אומר, מאוד 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 חזק בביקורת שלו על דוד בסיפור הזה, והוא רואה במעשה עם בת שבע לא איזה משהו אקראי שפתאום היצר נפל על דוד, אלא איזושהי הידרדרות שצריכים לראות את יסודותיה, ויסודותיה כאמור מתחילים רחוק מאוד מענייני גילוי עריות, מתחילים בכלל בשאלה איך אתה מנהיג את העם ומה אתה עושה ובאיזו דרך. בואו נגיד, אפשר גם להסתייג מזה, לא צריכים לקחת את הדברים בצורה כל כך קיצונית. ובאמת אני מסכים שזה די צורם, עשו כמו ויהי לעת הערב ויקום דוד מעל משכבו. כן, גם בחז"ל אנחנו נשים את הביקורת שהפך משכב ללילה ליום ויום ללילה, מה זה הדבר הזה? כן, בן אדם הולך לישון בהפסקת צהריים ובמקום לקום בשלוש למנחה הוא קם בחמש וחצי. כן, קם לעת ערב, מה קורה פה? כן, בדבר הזה צריכים לזכור, עניות הבנתי, את מה שאומרת הגמרא במסכת ברכות, שדוד לא היה ישן כל הלילה. כן, כלומר, כינור היה דוד, תלוי דוד מעל משכבו, והיה מתנמנם כסוש, הצפונית באה מנושבת, היה מתגבר כערי ועוסק בשירות, תשפחות עד הבוקר, והבוקר באו סנהדרין, חי ישראל זרוקים לפרנסה, עשו פישו ידיכם בגדות, כלומר, דוד היה עסוק, והוא לא היה אדם שישן, ואנחנו כבר אמרנו את זה, בנינו את זה לפסוקים בתהילים קופלמת ב', אם אתם זוכרים, אשר נשבע להשם לדר לאבי יעקב, אם אבוא באוהל ביתי מאלי על ארץ יצועה, אם אתן שנת לעיניי להפפה את תנומה, אז אמצא מקום להשם משכנות לאוויר יעקב. כלומר, שהיה מתנמנם כסוס, מתנמנם כסוס, כמו שאתם עכשיו, כלומר, משהו כזה בעמידה. יש לנו צורה כזאת, כיוון שנדר שלו לעלות על מיטה, ויעקב מעל משכבו, היה גם צריך גם לשכב, לא לישון, אבל אני יודע, לנוח קצת משהו. ולא עשה את זה בשעות הרגילות, וזה מה שקרה כאן. שוב אני אומר את הסיפור, לראות שבכוונה תחילה דוד מתעצל, כמו שמתאר את זה כאן המלבי בלשון פיוטית וגדולה. אני לא בטוח שצריכים לראות את זה ככה, אני יותר נוטה לומר שהמלחמה פה הסתבכה. כלומר, שאם יש ביקורת על דוד, זה שהוא מראש זלזל במלחמה הזאת. וכבר הוא פעם אחת נעקץ מהעניין הזה, בפעם אחת. כן. זה חטא מספיק גדול, אני לא צריך לחפש עוד חטאים של זלזול שהוא שולח את הכל והוא מתעסק עם הסעודות המלכים שלו, הוא מתענג בתענוגים. כן, בואו נגיד, זה נראה לי ביקורת לטעמי, ביקורת קצת עמוקה מדי, זה בהחלט חטא. תראו את מה שקרה ליהושע בעי, כן, גם כן שלח 3,000 איש והתברר שהמלחמה הסתבכה. ויש עליו שם ביקורת, הביקורת עליו לא כל כך עריפה כמו כאן מה שנותן המלבי על דוד, אבל נראה לי שהדבר הזה קרוב יותר, כלומר שדוד זלזל ושלח עוד חיילים ועוד חיילים ולא הבין שהעסק הזה מסתבך שם, והוא שקע בכל הסיפור הזה עד הצוואר. אנחנו עוד נצטרך לראות מה קרה. זה לטעמי ביקורת מספיקה על דוד, ולא צריכים ללכת עד למקום המאוד מאוד 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 עמוק שהמלבים הלך אליו. ושוב, כשבאים אנשים וטוענים איך מעיזים להגיד על דוד שבעל בת שבע אבל אף אחד לא אכפת לו הדברים האלה, זה איפה שהוא מדבר גם על סדרי עדיפויות לא נכונים. אני מדבר על סדרי עדיפויות לא נכונים שבאים לידי ביטוי. כלומר, אותי הדבר הזה מחלחל. תראו איך לומדים בעולם הישיבות את פרשת וישב. יגרדו לך כל מיני בדלי מדרשים, אני לא יודע מאיפה, כדי להבין מה קרה ליהודה שראה אישה שנראתה לו כזונה ונטה אליה מהדר. יגרדו לך בדלי מדרשים, אני לא יודע מאיפה, כדי לנסות להסביר. אף אחד בכלל לא מנסה להסביר מה קרה ליהודה שמחר את יוסף לאבן. כי בסדר, מחר את השולם. אבל בצניאס, איך יכול להיות שוחר? כלומר, הבעיה מתקנה עם סדרי עדיפויות שאינם נכונים. כלומר, גם בעולם הישיבות מוכנים לקבל שהיו אצל אבותינו הקדושים, אני לא מתכוון אמרה מצחק ויעקב כרגע, שהיו חטאים גדולים ביותר. מה לך גדול יותר ממחרת יוסף? אבל כשמדובר על שאלות שקשורות לצניעות, שם ילכו לחפש את כל הצדקות האפשריות. כיוון שזאת בעיה, גם זה מה שיקרה היום. זה רב גדול, אני יודע מה, יחטא באיזה מעילה או באיזה כל מיני שאלות כפשרה, בסדר. אם שהוא מישהו בענייני צניעות, אז זהו, עכשיו הוא חצה את כל הגבולות. נגדיר את זה ככה. כן, זוהי חצי הגבולות. זה לא דבר נכון, זה לא דרכה של תורה, חצי הגבולות. יש בתחומים רבים, אני לא מזלזל חלילה בענייני צנות ובענייני בינו לבינה, אבל חצי הגבולות יש בעוד תחומים. וכאן כבר יש לי ביקורת של ממש על עולם התורה בדבר הזה. כלומר, אם אתה רוצה להתנפל, תתנפל על מה שהמלבים אומר כאן, ויש על מה להתנפל. אבל זה אף אחד לא יש. אם מישהו חלילה יכתוב על דוד משהו שלא היה בסדר עם בת שבע, אז שם תהיה התנפלויות. רגע, על הרב שלך היית חושב כך. אבל יגידו שהרב שלך מעל בקשר, לא, לא. כלומר, כאן אני חושב שכן בעיה, וכן בעיה בסדרי עדיפויות מוסריים, ובעיה שבהחלט דורשת טיפול. טוב, ואנחנו נסיים כאן. בשבוע הבא, אני לצערי לא נמצא בארץ, אז לא יהיה שיעור, עוד שבועיים אנחנו חושבים, נדים חסידה. בשבוע הבא אין שום שיעור שלי. לא בצד השרים, לא בשיחות הזה, ולא בשום דבר. Thank you.